לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר טהרה בהלכות מקוואות בפרק 11, והוא הפרק החותם את הלכות מקוואות וחותם את ספר טהרה. הלכה א' אומר הרמב״ם, כבר ביארנו שנטילת ידיים וטבילת ידיים על מנת לטהרן לקודש, הכל מדברי סופרים. וידיים שצריכות טבילה אין מטבילין אותן אלא במקווה כשר שיש בו 40 שאה, שבמקום שהאדם טובל, בו כלים וידיים טובלין. אבל ידיים שאינה צריכות אלא נטילה בלבד, אם יטביל אותן במי מקווה טהורים, ואם יטביל אותן במים שאובין, בין בכלים בין בקרקעות, לא טהרו ידיו עד שיפלו המים השאובין מן הכלי על ידיו, שאין נוטלין לידיים אלא מן הכלים ומכוח נותן, כלומר באמצעות מעשה של שפיכה, ולא שישפכו מעליהם, כמו שבארנו בלכות ברכות. הלכה ב', כל החוצץ בטבילה חוצץ בידיים, בין בטבילתן, בין בנטילתן, וכל העולה למידת המקווה, קטית הנרוק, עולה לשיעור הרביעית שנוטלים בה ידיים, וכל הנוטל ידיו צריך לשפשף את ידיו זו בזו, כדי להעביר מהן את כל הלכלוך. הלכה ג', הנוטל שתי ידיו לתרומה צריך לחזור וליטול פעם שנייה במים שניים, כדי להסיר המים שעל גב ידיו. שהרי המים שנטל בהם תחילה והם הנקראים מים ראשונים נטמעו בידיו. כלומר, המים הראשונים מתארים את הידיים, אך נטמעים בעצמם. ולכן תקנו חכמים ליטול שנית על מנת להסיר מהידיים את שאריות המים שנטמעו. לפיכך, אם נפל כיכר של תרומה לתוך המים שנטל בהם ידיו תחילה, נטמע. ואם נפל לתוך המים השניים, לא נטמע. ואם נטל ראשונים ושניים למקום אחד ונפל שם כיכר של תרומה, נטמע. נטל את הראשונים ונמצא על ידיו דבר חוצץ, הסירו ונטל את השניים, הרי ידיו טמאות כשהיו, שאין המים השניים מטהרין אלא נשאר מן המים הראשונים על גב ידיו. המים השניים נועדו להעביר את המים הראשונים שנשארו על גב ידיו ושנטמעו מחמתם ואינם מטהרים את הידיים בעצמם. הלכה ד', הידיים מתטמאות ומטהרות עד הפרק, כיצד? נטל את הראשונים עד הפרק ונטל המים השניים חוץ לפרק, עד הפרק וגם מחוץ לו, וחזרו מחוץ לפרק לידו, הרי ידו טהורה, שהמים השניים טהורין הן. נטל את הראשונים והשניים חוץ לפרק וחזרו לידו, נטמת ידו, שהמים הראשונים שחוץ לפרק נטמעו, מחמת ידו, ואין המים השניים מתארין מים שחוץ לפרק, ולפי שחזרו המים שחוץ לפרק לידו, תימאו. הלכה ה', נטל את הראשונים לידו אחת, שרצה לתאר רק אותה, ונמלח, ונטל את השניים לשתי ידיו, כלומר הוא התחרט והחליט לתאר את שתי ידיו, ושפך את המים השניים על שתי ידיו יחד. ידיו טמאות. שהשניים מתטמאין מחמת היד שלא ניטלה במים ראשונים, וחוזרין ומטמאין את היד השנייה. נטל את הראשונים לשתי ידיו, ונטל את השניים לידו אחת, האחת טהורה. נטל ידו אחת ושפשפה בחברתה, נטמאו המים שעליה מחמת חברתה שלא ניטלה, וחוזרין ומטמאין את היד שניטלה. שפשפה בראשו או בכותל, שאינם טמאים, הרי זו טהורה. הלכה ו', נטל שתי ידיו משטיפה אחת, הרי אלו טהורות, ואין אומרין הרי זה כנוטל ידו אחת במים שירדו מעל ידו השנייה. אפילו ארבעה או חמישה אנשים, זה בצד זה או זה על גב זה, ובלבד שירפו, שהידיים תהיינה רפויות ולא צמודות אחת לשנייה, עד שיבואו בהם המים. הלכה זין, נטל מקצת ידו וחזר והוסיף, ונטל הנשאר מן ידו, הרי זאת מאה כשהייתה, שאין נטילה לחצאים, אלא צריך ליטול את כל היד בבת אחת. ואם עדיין יש על מקצת שנטל בתחילה תופח על מנת להטפיח, מים בכמות כזו שדבר הנוגע במים יכול להרטיב דבר שלישי, הרי זו טהורה, ששני השלבים בנטילה זו נחשבים כנטילה אחת. במה דברים אמורים? במים ראשונים, אבל בשניים שאינם מתארים אלא רק מעבירים את הראשונים נוטל מקצת ידה וחוזר ומוסיף על מקצתן. הלכה אחת, שיעור המים שנוטלין בהן תחילה רביעית, 86 סמק לכל אדם ואדם לשתי הידיים, אין פחות משיעור זה, כמו שבארנו בנטילת ידיים לפת. אבל מים שניים, יש לשניים לנטול ידיהם מרביעית, ומחצי לוג נותנים לשלושה או לארבעה, ומלוג נותנים אפילו למאה, שאין המים השניים לטהר, אלא להעביר המים הראשונים. הלכה תת, כלי שהיה בו רביעית מים קשרים לנטילת ידיים, ונתן לתוכו מעט מים פסולים לנטילת ידיים, הרי אלו קשרים. נטל מן הכל, מתערוב את הקשרים והפסולים, כשיעור שנתן ונשארה רביעית בלבד כשהייתה, כשיעור שהיה בתחילה, הרי זו פסולה, מפני שהמים הפסולים השלימו שיעור הרביעית. הלכה יוד, כל המים הפסולים לנטילה במים ראשונים, כך אין פסולים במים שניים, וכל כלי שאין נוטלין ממנו במים ראשונים, כך אין נוטלין ממנו מים שניים, וכשם שצריך להיות המים הראשונים מכוח אחר, באמצעות כוח של אדם ששופך, כך המים השניים. הלכה י' א', כבר בארנו בפרק 60 מלכות ברכות, כל מיני המים הפסולים לנטילת ידיים והקשרים, בכל הכלים שנוטלין בהן לידיים ושאין נוטלין, ואיזו נתינה היא מכוח נותן וקשרה, ואיזו נתינה אינה מכוח נותן ופסולה. וכל אותן הדברים שבארנו שם בנטילת ידיים לפת חולין, כך הן לתרומה. וכשם שכל ספק ידיים טהור לחולין, כמו שבארנו שם, כך לתרומה כל ספק ידיים טהור. הלכה י"ב, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתובן, ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותן, וראה מכלל החוקים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים היא, שאין הטומאה תית או צועה שתעבור במים, אלא גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב, ולפיכך אמרו חכמים, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. כלומר, אם טבל ולא התכוון שעל ידי הטבילה יוחזק את האור לעניין תרומה או קודשים, אינו נתאר לגביהם. אבל לעניין חולין, טבילה ללא כוונה מועילה בדיעבד. ואף על פי כן, רמז יש בדבר. כשם שהמכוון ליבו להיטהר, כיוון שטבל טהר, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות, שהן מחשבות האוון ודעות הרעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות, והביא נפשו במי הדעות, טהר. הרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם, אטהר אתכם. בריך חכמנא דסייען, ברוך השם שסייע בידינו, נגמר ספר עשירי בעזרת שדי, ומניין פרקים של ספר זה 144. הלכות טומאת מת 25 פרקים. הלכות פרה אדומה 15 פרקים, הלכות טומאת צרעת 16 פרקים, הלכות מטמא משכב ומושב 13 פרקים, הלכות שרבות הטומאות 20 פרקים, הלכות טומאת אוכלים 16 פרקים, הלכות כלים 28 פרקים, הלכות מקוות 11 פרקים. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר טהרה הלכות מקוואות פרק י"א, הוא הפרק החותם ומסיים את הלכות מקוואות וחותם את לימוד ספר טהרה, שעל ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל זוכים לקדושה ולטהרה ולקבל פני משיח בשמחה בגאולה האמיתית והשלמה תקף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, וכפי שמובא בהלכות פרה אדומה, את הפרה הסירית יעשה מלך המשיח מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון. לימוד הרמב״ם היומים, בשם השם כל עולם, את ליבי אל אדבותיך ועל אל בצה. ספר 11 והוא ספר נזקים, הלכותיו 5 וזהו סידורן, הלכות נזקי ממון, הלכות גנבה, הלכות גזלה ועבדה, הלכות חובל ומזיק, הלכות רוצח ושמירת נפש. הלכות נזקי ממון, יש בכללן 4 מצוות עשה וזהו פרטן, א' דין השור, ב' דין האבער, ג' דין הבור, ד' דין ההבערה, וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, הלכה א', אומר הרמב״ם, כל נפש חיה, ודווקא בעל חיים שאין בו דעת, שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הבעלים חייבים לשלם, שערי ממונם הזיק שנאמר, כי יגוף, ידחוף או יקה באחד מעבריו, שור איש את שור רעהו. אחד השור ואחד שער בהמה חיה ועוף, הדין חל אין על שור ואין על כל בהמה חיה ועוף, אפילו שבתורה נזכר רק שור. לא דיבר הכתוב בשור, אלא בהווה, במציאות הרווחת והמצויה. הלכה ב' וכמה משלם, אם הזיקה בדברים שדרכה לעשותן תמיד, כמנהג בריאתה, כטבען של בהמות כמותה, כגון בהמה שאכלה תבן או אמיר, הגבעול של צמח הטלטן, או שהזיקה ברגלה כדרך הילוכה, שהזיקה במהלך הליכתה רגילה ולא באופן חריג ומכוון, חייב לשלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו, שנאמר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, כלומר ישלם מן הקרקע המשובחת. ובהמשך נראה שקודם גובים ממיטלטלין ולאו דווקא משובחים, ורק אם אין מיטלטלין גובים מן הקרקע. ואם שינת ועשת מעשים שאין דרכה תמיד לעשותן והזיקה בהן כגון שור שנגח או נשך, חייב לשלם חצי נזק, שכנסה אותו התורה לשלם חלק מהנזק כדי שישמור על בהמתו לאבא, מגוף המזיק עצמו, מתוך שוויה של הבהמה המזיקה לאחר שימכרוה, שנאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו. הלכה ג' כיצד, שור שווה מנה, 100 דינרי כסף, שנגח לשור שווה 20 והמיתו, והרי הנבלה שווה 4, כך שסך הנזק הוא 16 דינרים, בעל השור חייב לשלם 8, שהוא חצי הנזק, ולא חייב לשלם אלא מגוף השור שהזיק, שנאמר ומכרו את השור החי. לפיכך, אם המית שור שווה 20 לשור שווה 200, והנבלה שווה מנה, כך שסך הנזק הוא 100 דינרים, וחצי הנזק 50 דינרים, גבוה מערך השור המזיק השווה רק 20 דינרים, אין בעל הנבלה יכול לומר לבעל החי, תן לי 50. כלומר, אין הניזק יכול לדרוש את כל דמי חצי הנזק, שכן על התשלום להגיע מתוך שוויו של השור המזיק. אלא, אומר לו, המזיק לניזק, הרי שור שהזיק לפניך, ככה הוא פלך, שנותן לו המזיק את שורו החי, ולא מעבר לזה. אפילו אינו שווה אלא דינר, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד' העושה מעשה שדרכו לעשותו תמיד כמנהג בריאתו, הוא נקרא מועד, ועל הבעלים לשלם נזק שלם מנכסיהם, והמשנה ועשה מעשה שאין דרך כל מינו לעשות כן תמיד, כגון שור שנגח או נשך, הוא נקרא תם, ועל הבעלים לשלם חצי נזק מגוף הבהמה שהזיקה, וזה המשנה אם הורגל בשינוי פעמים רבות, נעשה מועד לאותו דבר שהורגל בו, שאם הורגל בנגיחות הרי הוא מועד לנגוח, אך לא לנשוך או לבעוט וכדומה, שנאמר או נודע כי שור נגחו. בפסוק מדובר על שור שהפך למועד לנגיחות, ובהמשכו נאמר שבמקרה כזה על המזיק לשלם לניזק נזק שלם. הלכה ה' חמישה מעשים תמים יש בבהמה, אם הועדה לאחד מהן, נעשת מועדת לאותו מעשה, ואלו אין. הבהמה אינה מועדת מתחילתה לא ליגח ולא ליגוף, לדחוף בגופה בכוונה, ולא לנשוך, ולא לרבוץ על כלים גדולים, ולא לבעוט, ואם מועדה לאחד מהם, הרי זו מועדת לא. אבל השן מועדת מתחילתה לאכול את הראוי לה, מיני מאכלים שדרכה לאכול, והרגל מועדת מתחילתה לשבר כדרך הילוכה, והבהמה מועדת מתחילתה לרבוץ על פקים קטנים וכיוצא בהן ולמאך אותן. בניגוד לכלים גדולים שאין רגילות לרבוץ עליהם, הבהמה מועדת לרבוץ על כלים קטנים. הלכה ו' חמישה מיני בהמה מועדים מתחילת בריאתן להזיק ואפילו הם תרבות שהבעלים גידל אותם בביתו. לפיכך אם הזיקו או המיתו, בנגיחה או בנשיכה ודריסה, תקיפה בעזרת תלפיה של החיה וכיוצא בהם, חייבים נזק שלם, ואלו הן, הזאב והארי והדוב והנמר והבורדלס, נראה שהכוונה כאן לצבוע, וכן הנחש שנשך, הרי זה מועד, ואפילו היה תרבות. הלכה זין, כל מועד משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו, וכל תם משלם חצי נזק מגופו. במה דברים אמורים? בשנכנסה בהמה לרשות הניזק והזיקתו. אבל אם נכנס הניזק לרשות המזיק והזיקתו בהמתו של בעל הבית, הרי זה פתור על הכל. שהרי הוא אומר לו, אילו לא נכנסת לרשותי, לא הגיע לך היזק. והרי מפורש בתורה, ושילח את בעירו, את בהמתו, וביער בשדה אחר. הלכה אחת, הזיקה ברשות הרבים או בחצר שינה של שניהם, אלא של אדם אחר, לא למזיק ולא לניזק, או בחצר שהיא של שניהם, והרי מיוחדת להניח בה פירות ולהכניס לה בהמה, כגון הבקעה וכיוצא בה, אם בשן ורגל הזיקה כדרכה, הרי זה פטור, מפני שיש לה רשות להלך בכאן, מותר לה ללכת ברשות הרבים, וכן בחצר של שניהם, בדרך הבהמה להלך כדרכה ולאכול ולשבר כדרך הילוכה, ואם נגחה או נגפה, או רבצה או בעתה או נשכה, אם תמה היא משלם חצי נזק, ואם מועדת משלם נזק שלם. בהלכה ט' הייתה החצר ששניהם מיוחדת לפירות, לא להכניס לה בהמה, והכניס לה אחד מן השותפים בהמתו והזיקה, חייב אפילו על השן ועל הרגל, שהרי לא היה מזיק רשאי להכניס את בהמתו לשם, וכן אם הייתה מיוחדת לבהמה לשניהם, והיה רשות לאחד מהם בלבד להכניס לפירות והזיקה פירותיו, חייב אף על השן ועל הרגל, שכיוון שהסכימו על זכותו הבלעדית של אחד להכניס פירות, הרי זה כאילו החצר מיוחדת לו והיא כחצר הניזק. הלכה י' שלושה אבות נזקים בשור, שלוש קבוצות שנזקה בעלי החיים, ולכל אחד אב הוא מוזכר בתורה ומייצג את דפוס הנזק. הקרן, נגיחה, והשן, שהזיקה באכילה, והרגל, דריסת רכוש, תולדות הקרן, נגיפה, נשיכה, רביצה, בעיתה. תולדות השן, אם נתחככה בכותל להנייתה והזיקה בחיכוכה, וכן אם תנפה פירות להנייתה. עשתה צרכיה לפירות, ויש מפרשים שהתגלגלה עליהם לצורך גירוד. תולדות הרגל הזיקה בגופה דרך הילוכה, שגופה פגע ברכוש תוך כדי הליכתה, או שהזיקה בשערה כדרך הילוכה, כגון שנדבק לה דבר מה בשערה, או שקשקשה בזנבה, או בעוקף שעליה, בפרומביה, ברסן שבפיה, בזוג שבצברה, בפעמון שתלוי עליה, וכן חמור שהזיק במסעו בשעת הילוכו, והגלה המושכת שהזיקה בשעת משיכתה, כל אלו תולדות הרגל הם, וברשות הרבים פטורים, וברשות הניזק משלמין נזק שלם. הלכה י' א', קשקשה בזנבה קשקוש רב שאינו דרכה תמיד והזיקה ברשות הרבים, או שקשקשה בגיד שלה ברשות הרבים והזיקה, פטור, משום שיש כאן ספק. ואם תפס הניזק שלקחת בהמתו של המזיק על דעת עצמו קודם שבאו לבית הדין, גובה חצי נזק ממה שתפס, כדין קרן בבהמה תמה, ואף שמעיקר הדין המזיק פטור, אם כבר תפס הניזק אין מוצאין מידו, שכעת הוא מחזיק בממון, ועל המזיק הטוען לצדקתו להביא ראיה כדי להוציא ממנו. שזה הדבר ספק הוא, אם אלו תולדות הקרן שחייב עליה ברשות הרבים, או תולדות הרגל שפטור עליה ברשות הרבים כמו שבארנו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר נזקים בלכות נזקי ממון בפרק הראשון. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר נזקים בלכות נזקי ממון בפרק השני. הלכה א' אומר הרמב״ם, אחד אבות נזקין ואחד התולדות, דין האבות ודין התולדות אחד הוא. אם היה אב מועד, תולדתו מועדת, ואם היה תם, תולדתו כמוהו. דינן הבסיסי של התולדות הוא כשל האבות, שבנזקי שן ורגל כשם שהשור מועד מתחילתו לאכול את הראוי לו ולשבר בדרך הילוכו, כך הוא מועד לכל התולדות שלהם. ובנזקי קרן, כשם שהשור תם מתחילתו ואינו מועד לנגוח, כך הוא תם לעניין נגיפה ונשיכה ושאר תולדות הקרן. וכל אבות נזקין וכל תולדותיהן מועדין מתחילתן הן, ותמיד יחייבו בנזק שלם, חוץ מקרן ותולדותיו, שהן מתחילה תמין עד שיועדו, שיורגלו בנזק זה ויהפכו למועדים, כמו שבארנו. הלכה ב', כל תולדה כאף שלה. דינם שווה לעניין סכום התשלום, מקור התשלום והרשויות שבהן חייבים בנזק. חוץ מצרורות, חלקי אדמה או דברים אחרים, המנתזות מתחת רגלי הבהמה בשעת הילוכה, שאף על פי שתולדות הרגל הן, הוא פטור עליהן ברשות הרבים כרגל, ואם הזיקו ברשות הניזק, משלם מן היפה שבנכסיו כרגל שהיא אב, אף על פי כן אינו משלם אלא חצי נזק. בזוהי התולדה היחידה שדינה שונה מהאב, כמבואר בהלכה הבאה. הלכה ג' כיצד? בהמה שנכנסה לחצר הניזק והלכה והיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושיברו את הכלים, משלם חצי נזק מן היפה שבנכסיו, ולא מגוף השור כדין חצי נזק של שור תם. בדבר זה, הלכה מפי הקבלה הוא מקובל במסורת, ותשלום זה אינו נחשב כנס כמו בקרן, אלא כך הוא התשלום שמגיע לניזק מדין מיוחד של רגל. הלכה ד' וכן אם הייתה מהלכת ברשות הרבים וניתזו צרורות מתחת רגליה לרשות הניזק ושיברו את הכלים, משלם חצי נזק מכיוון שהצרורות יצאו לרשות הניזק והזיקו שם וברשות הניזק חייבים בתשלום. דרסה על הכלי ברשות הניזק ושיברתו ונפל הכלי אחר ושיברו, שנפלו שברי הכלי הראשון על כלי אחר ושיברו גם אותו, על הראשון משלם נזק שלם, משום שנעשה ישירות על ידי דריסת הבהמה ונידון כרגל, ועל האחרון חצי נזק, ששברי הכלי נחשבים לצרורות שחייבים עליהם חצי נזק. הלכה ה' הייתה מהלכת ברשות הרבים ובעתה והתיזה צרורות, שבמקרה זה הותזו הצרורות על ידי מעשה חריג של בעיתה ולא בדרך הליכתה הרגילה, והזיקו ברשות הרבים, ששם פטור הנזקי רגל וחייב הנזקי קרן, פטור מצד הספק. ואם תפס הניזק רביע הנזק שתפס את גופו של השור כדי לגבות ממנו רבע מהנזק, אין מוציאין מידו. משאירים את הכסף בידיו, אפילו שמעיקר הדין לא היה מזיק צריך לשלם. כדין התופס ממון במקרה ספק. שהדבר ספק הוא. שמה שינוי הוא ובנו תולדת רגל שהרי בעתה. יש ספק אם דני מקרה זה כתולדה של רגל, ואז פטור עלה ברשות הרבים כדין רגל, או שמה משום שנזק הצורות נעשה בדרך משונה, יש לדונו כתולדה של קרן, ואז יהיה חייב עליו ברשות הרבים כקרן, וסכום התשלום יהיה רבע מן הנזק. הלכה וב, בעתה בארץ ברשות הניזק, והתיזה צרורות מחמת הביתה והזיקו שם, ברשות הניזק, ששם חייבים גם בקרן וגם ברגל, חייב לשלם רביע נזק, שזה שינוי הוא בהתזת הצרורות, ואם תפס הניזק חצי נזק, אין מוציאין מידו. ואפילו הייתה מהלכת במקום שאי אפשר לה שלא תתיז, ובעתה והתיזה, משלם רביע נזק, ואם תפס הניזק חצי נזק, אין מוציאין מידו. הלכה זין, כל המשלם נזק שלם, כגון בכל נזקי שן ורגל או בנזקי קרן, כאשר הבהמה נהייתה מועדת להם, הרי התשלומין ממון, והוא חייב לשלמו כמי שלווה מחברו ממון, והרי יש לו חוב גמור, כך חייב לשלם המזיק לנזק, שהוא חייב לשלמו. לכל המשלם חצי נזק, הנזקי הקרן כשהבהמה תמה, הרי התשלומין כנס, וחלים עליו הדינים המיוחדים של כנס. חוץ מחצי נזק של צרורות, שהתשלום הזה אינו מוגדר ככנס, אלא כממון שהיא הלכה כמו שבארנו. הלכה ח' זה הכלל, כל המשלם מה שהזיק, שווי הנזק שנגרם, הרי זה ממון, וכל המשלם יותר או פחות, שגובה התשלום שונה מסכום הנזק, כגון תשלומי כפל, שחייב גנב לשלם חזרה פי שניים ממה שגנב, או חצי נזק של שור תם, הרי היתר על הקרן הוא הפחות, כנס, למעט דין צורות שהוא יוצא מן הכלל ונחשב ממון. ואין חייבין כנס אלא על פי עדים שיעידו שגנב או ששורו נגח וכיוצא בזה, אבל המודה בכל כנס מן הכנסות, פטור. שאם הודה בבית דין לפני שיעידו כנגדו, הרי הוא פטור. הלכה ת' תרנגול שהושיט ראשו להעביר כלי זכוכית לתוך הלל הכלי ותקע בו ושיברו, השמיע קול חזק ושבר את הכלי על ידי גלי הקול, אם היו בתוכו תבלין וכיוצא בהן, שהושיט ראשו כדי לאוכלן, משלם חצי נזק כחצי נזק צורות שכן הוא דרכו. ואם היה הכלי ריקן, הרי זה משונה, שאין דרך התרנגול לתקוע סתם בתוך כלי, ומשלם חצי נזק ככל הכנסות, שמעשה משונה זה דינו כקרן, ומשלם כנס של חצי נזק. הלכה י' וכן סוס שצנף, שצהל, שישמיע קול, וחמור שנער, ישמיע קול נעירה ושבר את הכלים, משלם חצי נזק מדין צרורות שדרך החיות להשמיע קולות אלו. התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר, תוך כדי הליכתם כלים שנתקלים בהם וחייבים עליהם נזק שלם כדין רגל. היה חוט או רצועה קשור ברגליהן, ונסתבך כלי באותו החוט ונתגלגל ונשבר, כלומר שתוך כדי הליכתם מסתבך כלי בחוט, נגרר ולבסוף נשבר, משלם חצי נזק, שנזק זה מוגדר כצרורות. במה דברים אמורים? ושכשרו אדם, שכשרו בעל התרנגול, אבל אם נקשר על רגליהם מאליו, בעל התרנגולין פטור, שאין זו אשמתו ולא יכול היה לעלות על דעתו שיקרה הנזק. ואם היה לחוט בעלים ונקשר מאליו, ולא היה החוט הפקר, בעל החוט חייב חצי נזק, שהרי הוא כבור המתגלגל. החוט שהונח ללא השגחה נחשב כבור, שהרי הוא גורם לתקלה. ובעל החוט שלא הצניע אותו, אחראי על הנזק שנגרם על ידו. ומאחר שבמקרה זה נעשה הנזק על ידי שנקשר לתרנגול והזיק באופן עקיף, הוא נכלל בדיני רגל ונחשב כצורות, שחייבים בהם חצי נזק. מהלכה י' הצניע בעל החוט את החוט וחידסו התרנגולין עליו והוציאו ונקשר ברגליהן, חפרו ברגליהן בארץ והוציאו את החוט מהמקום שבו הוא היה מוצנע, ואז הסתבך ונקשר ברגליהם ושיברו בו את הכלים, אף בעל החוט פטור, שרי הנוסו. הלכה י"ב, תרנגולים שהיו מפרחים, מתעופפים ממקום למקום ושיברו את הכלים, אם בכנפיהם שיברו, שפגעו בכלים מכנפיהם, משלם נזק שלם, כדין רגל, שהזק זה מצוי הוא ואינו נעשה בכוונה. ואם ברוח שבכנפיהם, כגון שהרוח שיצרו במעופם, הפילה את הכלים ומתוך כך נשברו, משלם חצי נזק, כדין צרורות, שאין זה מעשה ישיר אלא תוצאה אגבית של תעופת התרנגולים. הלכה י"ג, היו מחדסין חופרים ברגליהם על גבי עיסה או על גבי פירות, וטינפו ברגליהם או נקרו עם מקורם בתוך הבצק או הפירות, משלמין נזק שלם. הזיקו באפר או בצרורות שעלו בפיהם וברגליהם, שבשעה שחפרו השליחו מרגליהם ומקורם רגבי אפר שגרמו לנזק, משלמין חצי נזק משום צרורות. הלכה י"ד, היו מחטטין מתעסקים ומנקרים בחבל שקשור לו דלי, ונפסק החבל שמרוב ניקור נקטע החבל לגמרי ונשבר הדלי, משלמין נזק שלם כדין רגל. והוא שנתגלגל הדלי מחמתן, שלאחר שחיטטו התרנגולים בחבל, הם גם דחפו את הדלי עד שנפל ונשבר, ואם היה לחבל אוכל, שהיה דבוק בו לכלוך אכיל, והתרנגולים לעשו את החבל תוך כדי האכילה, ובעת אכילתן פסקו, משלם גם על החבל נזק שלם, משום נזקי שן, שהזק בא מתוך הנאה שדרכה בכך. אבל במקרה הראשון משלם על החבל חצי נזק, שזה דרך שינוי ודינו כקרן. הלכת הדבב, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ממעלה למטה ושיברו את הכלים, משלמין נזק שלם כדין רגל, מפני שהן מועדין לדבר זה, לקפוץ ממקומות גבוהים לכיוון מטה, וכן אם נפלו והזיקו שעלייתן לראש הגג פשיעה, שצריך הבעלים לשומרם היטב מלעלות למעלה, משום שיודע שייתכן שיקפצו ויגרמו נזק, וכן מוגדרת עלייתם כפשיעה. ואף על פי שנפילתן אונס, וכל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. אפילו שבמקרה שהנזק נעשה באונס ובלא אשמת הבעלים, הרי הבעלים פטורים. אם תחילת המעשה הייתה בפשיעה, נידון כולו כפשיעה וחייו. הלכת את זין קפצו ממטה למעלה, קפצו לכיוון מעלה ובדרך זו גרמו לנזק, משלמין חצי נזק, במקרה שעשו זאת באופן משונה. והוא שנתלה הגדי ונשרח ונדבק לכותל ונתפס בסדקים, וכך טיפס למעלה, שאין זו דרך הגדיים. וקפץ הכלב בניתור אחד, שכך עושים הגדיים ולא הכלבים, אבל אם נשרח הכלב ודילג הגדי בין ממעלה למטה, בין ממטה למעלה, חייבין נזק שלם, שזו דרכם, וחייב הנזקם מדין רגל. וכן תרנגול שדילג בין ממעלה למטה, בין ממטה למעלה, משלם נזק שלם, שדרך התרנגולים לקפוץ בשני האופנים הללו. הלכה י"ז, כלב שנטל את החררה, פת דקה שנאפית על גחלים, ולקח אותה הכלב עם מעט גחלים דבוקים בה, והלך לו לגדיש, הרמת שיבולים. אם הניחה בגדיש ואכל את החלה והדליק את הגדיש, שגרמו הגחלים לשריפת כל הגדיש, על החלה ועל מקום החררה, משלם נזק שלם, ששניהם נכללים בנזקי השן, שרצונו של הכלב לאכול גרם להפסד החררה ומקומה בגדיש. ועל שאר הגדיש חצי נזק, כדין צרורות. ואם היה מגרר את החלה לגדיש והולך ושורף, משלם על החררה נזק שלם, מדין שן, ועל מקום הגחלת, חלקי הגדיש שנשרפו כתוצאה ממגע ישיר עם הגחלת, חצי נזק, משום שגרירת החררה על פני הגדיש היא פעולה משונה וחייב עליה רק חצי נזק כקרן. והשאר הגדיש פטור. שבניגוד למקרה הקודם, כאן הכלב גרר את החררה ולא הגביה כלל, ונמצא שנשארה ברשות בעליה. ולפיכך אין בעל הכלב חייב על הבערה שנוצרה בשאר הגדיש. הלכה י"ח, במה דברים אמורים? בששמר בעל הגחלת את אישו וסתם הדלת, ובא הכלב וחתר מתחת לדלת ונטל את החררה מעל האש, שממקרה זה האחריות היא על בעל הכלב ולא על בעל האש. אבל אם לא שמר אישו, שהייתה הגישה אליה חשופה, בעל האש חייב על שריפת הגדיש, שנעשתה מכוח האש שבבעלותו שלא שמר עליה כראוי. ובעל הכלב חייב על אכילת החררה ועל מקומה, שאכילת החררה והנזק במקום שהונחה הם נזקי שן שלהם אחראי בעל הכלב. הלכה יוטט, המשסה כלבו של חברו באחר, מעודד ומגרה את כלבו של חברו שינשוך אדם אחר, פטור מדיני אדם, אין בית הדין יכול לחייבו על הנזק, כיוון שהוא לא עשה את הנזק בכוחו, ואין הכלב שלו שיהיה חייב באחריותו. וחייב בדיני שמיים, שהגם שאין בית דין יכולים לחייב, מכל מקום מבחינה מוסרית, הוא אחראי לנעשה וראוי שישלם. הוא בעל הכלב חייב חצי נזק, כדין בהמת תמה שהזיקה במעשה משונה. שכיוון שהוא יודע שאם עררו, שאם עורר את כלבו להזיק נושך, לא היה לו להניחו, ואם שיסה הוא בעצמו, שאדם ננשך מחמת שירגיז בעצמו את כלבו של חברו, בעל הכלב פטור. שכל המשנה הוא בא אחר ושינה בו, פטור. שהכלב שינה ונשך מחמת שינויו של הניזק ששיסה הוא בעצמו, ומשום כך נפטר בעל הכלב. הלכה כף שתי פרות של שני אנשים שונים ברשות הרבים, אחת רבוצה שרבצה באמצע הרשות הרבים שלא כמקובל, ואחת מהלכת, ובעתה מהלכת ברבוצה, תוך כדי הליכתה, חייב חצי נזק. בעל הפרה מהלכת חייב מדין קרן, ואפילו שזו הרבוצה שינתה בכך שרבצה, אין פותרים את בעל הפרה שבעתה לידי הכלל כל המשנה, שנזכר בהלכה הקודמת. שאף על פי שדרכה להלך עליה, אין דרכה לבעות בה. שהפטור הנובע מדין כל המשנה הוא דווקא כאשר השינוי הראשון הוביל במידה מסוימת לנזק, ואכן אם הלכה בהמה ודרסה את הרבוצה, ניתן לראות זאת כתוצאה מתבקשת של השינוי שעשתה הרבוצה, אבל כאשר בעתה מהלכת, הרי שבעיתה לא קשורה לרביצתה של הראשונה, ולפיכך חייב לשלם חצי נזק. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר נזקים, הלכות נזקי ממון בפרק השני.